כל אחד ואחד שהגיע להתכונן יחד בחבורה לאחד משלושת הרגלים, לא פחות מפסח, לא פחות מסוכות, הממשמש שובה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה. ישנה לכאורה סתירה בכל הנושא של חג השבועות בהבנה שלו. מצד אחד, זמן מתן תורתנו, מתכוננים, מדברים על התורה, ערים כל הלילה, ככה התעלות ופרישות מהעולם הזה, לדבק בתורה. ומאידך, הגמרא אומרת שבעצרת, שזה חג השבועות, כולי עולמה, גם רבי אליעזר וגם רבי יהושע, שנחלקו ביום טוב, האם כולו להשם, כולו לכם, כולי עולמה באין ענה מלכם. גם רבי אליעזר מודה שבשבועות גם צריכים לאכול ולשתות ולשמוח, ובאכילה ושתייה. והקורבנות בתורה זה, זה, זה סולת תהיינה, חמץ תאפנה, פתאום החמץ, שכל כך, כל כך נזהרנו ממנו בפסח, פתאום הוא מורם על נס, ואותו מביאים. אז לכאורה זה לא מסתדר, מה הקשר? בין חמץ תאפנה, ביקורים, שלמים, אכילה, שתייה, מצד שני, תורה, זמן מתן תורתנו, לכאורה, בסתירה, ואיך זה בכלל מסתדר? דבר שני, זה שתי שאלות יסוד שבהם נפתח. איך באמת אנחנו מצליחים לחוות את חג השבועות שהוא אחד משלושה רגלים? זאת אומרת שהוא כמו, הוא אחד משלושה, הם אותו דבר, הוא בדיוק כמו פסח, כמו סוכות. איך אנחנו חווים אותו? לכאורה הוא קצר מאוד, הוא בלי מצוות מאוד, בלי מצווה מיוחדת בעצם, אין בו שום מצווה. הנה, בשולחן ערוך הלכות חג השבועות סימן אחד קצרצר, חוד פסח זה ככה ארוך, חוד יום טוב זה קשור לכל יום טוב, חוד סוכה, יש מה לדבר. פה אין. אז לכאורה, הוא כאילו כמו שבת, רגילה, באמצע אביב, קיץ. איך אנחנו מצליחים לחוות אותו כדי שנוכל לשאת בקרבנו את, את כל הרשמים של המועד, כפי שאנחנו מתפללים בתפילת המועדים ועשיינו, השם אלוקנו את ברכת מועדיך, אנחנו מתפללים שהקדוש ברוך הוא, מה זה עשיינו? שינסה אותנו, שיעמיס עלינו את ברכת מועדיך. אנחנו צריכים לקלוט את, היטב את האורות שמתגלים בחג, על מנת שבאמת נעבוד את השם כמו שצריך. זאת המטרה של החגים, מועדי השם. אז אבא ונתבונן קודם כל, מה כתוב בתורה על חג השבועות? אז בתורה, בפרשת אמור, שקראנו לא מזמן, כתוב מספר פסוקים, כתוב, ספרתם לכם ממחורת השבת, מיום אביכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות תהיינה עד ממחורת השבת השביעית, שזה שבועות, עד ממחורת השבת השביעית. תספרו 50 יום וקרבתם מנחה חדשה להשם, ממושבותיכם תביאו לחם תנופה, שתיים, שני עשרונים, סולת תהיינה, חמץ תאפנה ביקורים להשם. אז זה בעיקר הפסוקים שכתובים על חג השבועות. בעצם לא כתוב פה, מה כתוב פה שזה יום הביקורים, זה יום החמישים, צריך להביא קורבנות מיוחדים. לא כתוב בכלל שזה יום מתן תורה. לא כתוב בכלל שזה יום מתן תורה. מה כן כתוב? שזה יום הביקורים. דרך אגב, מה זה יום הביקורים? רבים טועים לחשוב שיום הביקורים, הכוונה, סלנו על כתפינו, ראשינו עטורים, את הסלסלה שמביאים עם הביקורים, שאדם, כמו שהמשנה אומרת, עוזרת ביקורים, אדם יורד לשדה, הוא רואה תאנה שביקרה, רימון שביקר, קושר עליו סרט אדום, ואותו הוא מביא בפרשת כי תבוא, שבחינוך זה נמנע במצווה, צדי א', להביא ביקורים למקדש, והוא הפרי הראשון שמתבשל באילן. אבל האמת היא שחג הביקורים לא נקרא חג הביקורים על שם מצוות הביקורים. מה הראיה? יש מחלוקת ראשונים, אם בכלל אפשר להביא ביקורים ביום טוב. לפי הרמב״ם אפשר, לפי המהר"י תלגזי אי אפשר. הוא אומר שביקורים טעונים קורבן, הקורבן הזה הוא בעצם לא חובה לבוא ביום, לבוא ביום צריך להביא עולת ראייה, שמי חגיגה, אבל לא את הקורבן הזה. הוא בבחינת נדרים ונדבות. יש מחלוקת תנאים והמוראים, מפורסמת מסכת ביצה ובעוד מקומות, האם נדרים ונדבות קרבין ביום טוב. אז למאן דאמר, נדרים ונדבות, אין קרבין ביום טוב, אי אפשר בכלל להביא ביקורים. אי אפשר בכלל להביא ביקורים ביום טוב, לא חייבים, אי אפשר. אז ודאי שהוא לא יכול להיקרא יום הביקורים, על שם מצוות הביקורים. אז על שם מה נקרא יום הביקורים? אומר רש"י על התורה, כתוב גם פרשת משפטים, פרשת כי תשא, בחג הקציר ביקורי מעשיך, פסוק אחד אומר, בחג הקציר ביקורי מעשיך אשר תזרע בשדה, פסוק אחר אומר, ביקורי קציר חיטים. אז קודם כל שתי הלחם הם באמת מנחת ביקורים, ככה זה קודם כל, זה, השם זה נקרא מנחת, יום הביקורים, מנחת ביקורים, כי הם באמת החיטים הראשונות שמביאים במקדש מן החדש, שהמשנה אומרת עשרת מנחות, פרק י' משנה ו', שהעומר היה מתיר במדינה, את החדש, ושתי הלחם במקדש. אין מביאים מנחות וביקורים מנחת במה קודם לעומר, ואם מביא פסול, קודם שתי הלחם לא יביא, ואם יביא בדיעבד כשר. אז שתי הלחם הם מנחת הביקורים. אז זה סיבה ראשונה, אני אמנה פה שלוש סיבות, למה הוא נקרא שלוש חג הביקורים. א', מנחת ביקורים, כפי שאומר רשי ואבן עזרא. דבר שני, גם רשי, לא זוכר, אחד בכתיסה ואחד במשפטים. רשי גם אומר, כמו הגמרא במסכת סנהדרין, דף י"א, לגבי עיבור שנה, שמעברים שנה על, על האביב, על התקופה ועל פירות האילן. אומר היד רמה, אחד מהראשונים, רבי מאיר הלוי, שיד רמה על סנהדרין, ספר מאוד חשוב, הוא אומר שצריך להביא, וגם הפרשנים על התורה, צריך שחג השבועות יחול בזמן שמתחילים להבשיל פירות האילן, שאז אפשר להתחיל להביא ביקורים. אתם מבינים? מה הקשר? זה לא שמביאים ביקורים ביום יום טוב, אלא יש תנאי, חלק מה, כמו שחג הפסח צריך לחול באביב, וכמו שחג הסוכות צריך לצאת בתקופת השנה, בתקופת תשרי צריכה לצאת כבר בחג הסוכות, כפי שכל מי שלמד סנהדרין יודע, דפית ג', אז גם חג השבועות צריך לחול בתקופה שבה מתחילים להבשיל הפירות הראשונים. אז הנה, זה הקשר. זה קשר שני. קשר שלישי, כמו שהמשנה פה אומרת, מנחת הביקורים היא מתירה את החדש במקדש, שזה כולל חיטים למנחות, יין ושמן לנסחים, וביקורים. כל שבעת המינים בווריאציות השונות. אז באמת, חג השבועות הוא יריית הפתיחה של הבאת הביקורים. אבל זה לא מה שמביאים באותו יום, כמו שהמשנה אומרת, מהחג ועד, מהעצרת ועד החג, מביא וקורא. זה זמן שמחה, זה זמן של מביא וקורא. ולפי הרמב״ם, באמת אפשר גם להביא את הביקורים עצמם, באמת ביום טוב עצמו. זה כבר סיבה רביעית. אבל זה רק היה דרך אגב. זה מה שכתוב בשבועות בתורה, יום הביקורים. מה לא כתוב בתורה? בפרשת אמור, פרשת המועדות, שמספרת לנו מה התוכן הרוחני של כל המועדות, מה לא כתוב? לא כתוב שזה יום מתן תורה. לא כתוב. על חג הפסח התורה יודעת לכתוב. בפרשת בו, בפרק י' ב', וזכרתם את היום הזה, דורותיכם, זיכרון, חוקת עולם, זכור את היום הזה שיצאתם ממצרים, כי בחוזק יד, היום הזה, תתבב בניסן, זה התורה אומרת, זה היום שבו יצאנו, וזה צריך לזכור, זה חג, כי בו יצאנו מצרים, מאורע עצום של יציאת מצרים. אבל פה, מאורע עצום של מתן תורה, לא כתוב בתורה. צריך להבין למה זה לא כתוב בתורה. דבר שני, מה המשמעות של מה שכן כתוב? אז מה, אם זה לא כתוב בתורה, זאת אומרת שיש לחג משמעות, גם בלי זה. מהמצוות האלה, מהביקורים, שתהלך, הדברים האלה, הם אמורים לתת לנו, להבין מה המשמעות של החג. אז אנחנו ננסה להבין את זה. דבר שלישי, יש לשאול, מי אמר באמת שהתורה ניתנה ביום הזה? אם זה לא כתוב, אז מי אמר? מי אמר שזה באמת יום מתן תורה? טוב, אז חזל אמרו לנו בתפילה, זמן מתן תורתנו. אז נתחיל, כמו יהודים טובים, נתחיל מהשאלה השלישית. כן, יש לנו שלוש שאלות. שאלה ראשונה, למה זה לא כתוב? למה לא כתוב בתורה שחג השבועות זה על מתן תורה? שאלה שנייה, מה המשמעות שלו לפי מה שכן כתוב? שאלה שלישית, מניין באמת שזה זמן מתן תורתנו? אז נתחיל מהשאלה השלישית, מניין שזה באמת זמן מתן תורתנו? אז על זה אומרת הגמרא מסכת שבת, דף ביבה ועמוד ב', דבר ידוע, תנו רבנן, בשישי בחודש ניתנו עשרת הדיברות לישראל. זו דעת חכמים. אז הנה, כבר חזל אומרים, תכף נראה איך הגיעו לזה. זה מחשבון מסוים, אבל זה לא כתוב מפרש, גם בפרשת שמות זה לא כתוב. לא כתוב בפרשת שמות מתי זה היה. כתוב בחודש השלישי יצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. זה א' סיוון, באו, נכון. מה, כמה ימים זה לקח? יש מחלוקת אפילו, בין התנאים, לא ברור כמה זה לקח. אז הגמרא מבארת. רבי יוסי אומר בשיבה בו, אמר רבא, לכולי אלמה בראש חודש עתו למדבר סיני. כתיבך ביום הזה באו מדבר סיני, וכתיבת מחודש הזה לכם ראש חודשים. מה להלן ראש, מה להלן ראש חודש? אפקן ראש חודש. אז ביום הזה באו מדבר סיני, זה ראש חודש. באלף סיוון באו למדבר סיני, על זה אין מחלוקת. ושם ואיכן שם ישראל, איש אחד בלב אחד, זה אין מחלוקת. זה היה באלף סיוון. ועוד נתון, אין עליו מחלוקת, לכולי עלמא בשבת ניתנה תורה לישראל. גם זה, גם על זה אין מחלוקת. היום בשבוע היה שבת, כראוי. כפי שאנחנו אומרים כל שבת, ישמח משה, מתן חלקו. כן, כי זה היה בשבת. מתן תורה היה בשבת. אז מה המחלוקת של רבי יוסי ורבנן, אם זה וו או זין, סיוון, ניתנה תורה? כי פליגה בקביע דייחה. מתי היה, באיזה יום בשבוע היה ראש חודש סיוון באותה שנה? רבי יוסי סבר באחד בשבה, זאת אומרת, ביום ראשון. ואז ביום ראשון לא אמר להם ולא מידה משום חולשה דאוכה, נתן להם לנוח יום אחד, באו מרפידים, ראינו במדבר סיני, לנוח יום אחד מהדרך. ביום השני אמר להו, ואתם תהיו לממלכת כהנים וגוי קדוש, מה הולך להיות? התעודה של עם ישראל. בשלישי אמר להו מצוות הגבלה, הגבלת ההר שלא לא התקרבו. ביום הרביעי עשו פרישה, ואז ביום השלישי לפרישה ניתנה תורה, ולפי רבי יוסי, משה רבינו הוסיף יום אחד מדעתו, ככה הגענו לשבת, רביעי, חמישי, שישי, ובשבת ניתנה תורה, ולרבנן, ביום שני נקבע ירחה, שוב, ביום שני לא אמר להם כלום שום חול שדאוכה, בשלישי אמר להם אתם טיולי, בערבי אמר להם מצוות הגבלה, בחמישי עשו פרישה, חמישי, שישי, ובשבת ניתנה תורה, ביום השלישי ביות הבוקר. אז הנה, אז ראינו בקצרה איך חז"ל הגיעו לכך שבאמת התורה ניתנה באזור חג השבועות. למה אני אומר באזור? כי וו, זין. דרך אגב, גם הגמרא אומרת, יש ברייתא דעת אחרים, שהעצרת יכול, כשקידשו על הראייה, על פי הראייה, את הירח, על פי ראיית הירח את החודש, אז עצרת שבועות יכול לחול בהי סיוון, יכול לחול בוו סיוון, יכול לחול בזין סיוון. זה לא, הוא לא קבוע לשום תאריך בכלל. יתרה מזאת, שואל מגן אברהם, בסימן תו צדי ד', בעצם באותה שנה שעם ישראל יצא ממצרים, חז"ל אומרים שהם יצאו ביום חמישי. זאת אומרת, פסח היה ביום חמישי. אתם מכירים את האטבע שהידוע, שא' של פסח זה יום בשבוע שיכול תשעה באב. ב' של פסח זה שבועות, זאת אומרת, מתי היה אמור להיות שבועות? ביום שישי. מתי ניתנה תורה לכולי עלמא? בשבת. אז באותה שנה זה היה ביום ה-51 בכלל. באמת, ביום ה-51, זו קושייה עצומה, גם אמר שם לדבר על זה, גם המגן אברהם. ונאמרו בזה כל מיני תירוצים, יש במאורות הראייה בשם הרב רענן, שהוא אומר שבאמת לכן אומרים זמן מתן תורתנו. זאת אומרת, יום ה-50 מצד הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מצידו רצה לתת, רק משה רבינו הוסיף יום אחד מדעתו, מצד המקבלים היו צריכים עוד יום להתכונן. אז לכן, תכלס זה ניתן ביום ה-51. אבל לדורות זה נקבע ביום שזה היה אמור להיות מצד הקדוש ברוך הוא. בסדר, אז ישבנו את הנושא הזה. אבל, אז זה המקור באמת שהתורה ניתנה באזור וב סיוון. אני אומר באזור, כי המגן אברהם אומר שפוסקים בכלל כרבי יוסי. זאת אומרת, בעצם שבזיין. ואנחנו חוגגים בוב. כי אנחנו הולכים לפי מה שכתוב בתורה, אז ספרתם לכם, אז מגיעים ליום ה-50, הגענו לשבועות. דרך אגב, לשבועות אין תאריך. בתורה, לא כתוב מתי, לכל המועדות כתוב מתי, אני פעם חשבתי שזה קושייה, אני חושב שזה בכלל לא קושייה. ברור, זה המשך של פסח, יש לך ספירה, אתה מגיע, כמו שלשמיני עצרת אין תאריך, גם לשביעי של פסח אין תאריך. זה לא קשה, כשאתה מתחיל חודש חדש, התורה צריכה לתת תאריך, אני אומר הפוך, זה בכלל לא קושייה. ברור, ספר אותה, זה לא משנה עכשיו כרגע התאריך. אז באמת, אז ראינו שהתורה ניתנה באמת פחות או יותר ביום הזה, בוו. בבב סיוון. אז מה זה, איך אומרים, על קצה המזלג, מה זה תורה? אנחנו עוסקים בזה כל השיעורי אמונה, אבל על קצה המזלג, מה זה תורה? אז הגמרא אומרת, מסכת שבת, אנוכי השם אלוקיך. דרש רבי יוחנן, אנוכי נוטריקון. אנוכי, ראשי תיבות. אנא, נפשי, כתבית, יהבית. זה ממרה חשובה ביותר. זה מדהים. זה אומר, מה זה התורה בעצם? כביכול, כן? כביכול, הקדוש ברוך הוא, אנא, הקדוש ברוך הוא אומר, אני נפשי את עצמי, את הנפש שלי, כתבתי מי אני ונתתי לכם. זאת אומרת, אנחנו לומדים את התורה, אנחנו לומדים את הקדוש ברוך הוא. זה מבהיל. כן, רואו, על דרך משל, כן, להבדיל, אלף אלפי הבדלות, סופר יכתוב את סיפור חייו, את מה שכל עבר עליו, יכתוב את הכל ותקרא את הספר, כאילו אתה מכיר את הבן אדם. אז להבדיל, הקדוש ברוך הוא אומר, אין לך לת מחשבה תפיסה בכלל, אין תפיסה בקדוש ברוך הוא. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אז אני רוצה שתוכלו להידבק בקדוש ברוך הוא, כתבתי לכם את עצמי בתורה, זה, 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 זה להכיר את הקדוש ברוך הוא. כמו שאומר, בעל התניא בפרק ה', אקרא לכם כמה שורות, הרי כשהאדם יודע ומשיג בשכלו, שהוא סוגיה כהלכה ארוכה במשנה או גמרא או פוסקים, הרי זה משיג בתופס ומקיף בשכלו את רצונו וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא. דלית מחשבה תפיסה בה, ולא ברצונו וחוכמתו, אין, אי אפשר להשיג את הקדוש ברוך הוא, אבל איך כן? כי אם בהתלבשותם בהלכות ארוכות לפנינו. כשאתה לומד סוגיה, אתה לומד את הקדוש ברוך הוא, אתה דבק בקדוש ברוך הוא, כי אתה יודע את הקדוש ברוך הוא. וזה ההבדל, אומר בעל התניא שם באותו פרק, בין מצוות לבין תורה. מצוות זה לבושים. מצטף בתלית, אתה עטוף במצווה, בקדושה, דבר עצום, אבל אתה רק עטוף. כשאתה לומד תורה, זה כמו מזון, זה נכנס לתוכך. זה עצום. אתה רוצה להכניס לעצמך קדושה? אי אפשר ככה תנפות זה להכניס קדושה. איך הדרך להכניס קדושה? ללמוד תורה. שאתה יודע בשכל, בעיקר בשכל, בעוד חושים, אבל בעיקר בשכל, שאתה לומד סוגיה ויודע אותה, לומד 20 דף בחודש ויודע אותם, אז אתה יודע תורה, אתה יודע את הקדוש ברוך הוא, אתה דבק בקדוש ברוך הוא. זה מה שאנחנו עושים כל היום, זה תורה. אומר המהר"ל, בתפארת ישראל פרק י"א, משפט אחד, ידיעת התורה היא הידיעה בגזירת המלך השם צבאות עצמו, זה לדעת את השם. זה בעצם לימוד תורה. זה מה שקיבלנו במעמד הר סיני. אז לאור כל זה, מה היינו מצפים שיהיה בחג השבועות? אם חג השבועות זה יום מתן תורה, מה היינו מצפים שיהיה ביום הזה? יום שכולו תורה, נכון? לכולי עלמא היה צריך להיות. ומה האמת? שלכולי עלמא באין עלמא מלכן. איך זה מסתדר? איך זה מסתדר? הפוך ממה שהיינו מצפים. ועוד הגמרא מנמקת, בסכת פסחים דף סמכת, אמר רבי אלעזר, הכל מודים בעצרת ובין עלה מלחם, מה הייתה מה? יום שניתן בו תורה הוא. היינו אומרים הפוך, יום שניתן בו תורה, אז כולו להשם, כולו תורה. אז להבין את זה, צריך להבין את זה על פי המהר"ל בתפארת ישראל פרק כ"ה. הוא אומר, הוא שואל למה באמת מביאים חמץ. זה בעצם השאלה, מקצין את השאלה, מביאים חמץ. זה, בפסח זה היה סור שבייסה, זה היה יצר הרע, זה היה כל הדברים הכי גרועים אומרים על החמץ. אז איך עכשיו מביאים אותו כקורבן הכי מובחר? אז אומר שם ארבע מהלכים. המהלך האחרון, שהוא הכי עמוק, אומר, היום הזה, דהיינו, יום מתן תורה, היו פונים העליונים אל התחתונים. לכתיב הירד השם על הר סיני. זאת אומרת, אנחנו חושבים, אנחנו באמת מצידנו מתכוננים לקבל תורה, אנחנו מתעלים. אבל ביום הזה, מה החידוש ביום הזה? היום הזה זה יום מתן תורה. זה היום שהתורה ניתנה לארץ. זה החידוש ביום הזה. לא שיש תורה, התורה קדמה לעולם. החידוש הוא שהיא ניתנה לעולם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, בפמליה של מליה, כתוב, ירד השם, תהנה כל העם, על הר סיני. הקדוש ברוך הוא ירד אלינו. לפיכך, ביום הזה נבחר החמץ. שהאדם שבו החמץ הוא העיקר ביום הזה. האדם הוא העיקר ביום הזה. כי בשביל מי ניתנה תורה? בשביל ישראל. כמו שאומרת הגמרא, מביאה כביכול את הוויכוח הזה בין המלאכים. אמר רבי יהושע בן לוי, בשעה שעלה משה למרום, אמרו מלאכי הרשרי לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה לילוד אישה בינינו? אמר להם, לקבל תורה בה. אמרו לפניו, חמודה גנוזה, שגנוזה לך 974 דורות קודם שנברא העולם, אתה מבקש שתנה לבני אדם? מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו? השם אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ, אשר תנה אותך על השמיים. תשאיר את התורה בשמיים. זה לא ראוי לתורה לנתן פה לארץ, לבני אדם, אנחנו אומרים. זה לא ראוי לתורה. הם קינו לכבוד התורה. אמר לה, הקדוש ברוך הוא למשה, אחזר להם תשובה. תענה להם למה התורה כן צריכה לנתן לבני אדם. אמר לפניו, ריבונו של עולם, מתיירא אני. שמה ישרפוני באבן שבפיהם, מפחד להתווכח איתם, הם ישרפו אותי. אמר לו, אחוז בכיסא כבודי, אתן לך חסינות. ואחזר להם תשובה, שנאמר, מאחז פני כיסא פרשז עליו עננו. אמר רבי נחום, תנחום, מלמד שפירס שדי מזיו שכינתו ועננו עליו. זאת אומרת, עטף אותו, עכשיו תחזיר להם תשובה. אמר לפניו ריבונו של עולם, תורה שאתה נותן לי, מה כתוב בה? מה כתוב בתורה? אמר לו, אנוכי השם אלוקיך, שהוצאתיך ממצרים. אמר להם למלאכים, משה רבנו, למצרים ירדתם? לפרעה נשתבעתם, תורה למלאכים, מה הקשר שלכם לתורה? אתם ירדתם למצרים? אתם נשתבעתם לפרעה? לא. שום מה כתוב בה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. בין עמים אתם שורים שומעים שעובדים עבודה זרה? שום מה כתיב בה, זכור את זה בשבת לקדשו, כלום אתם עושים מלאכה שאתם צריכים לשבות. שום מה כתיב בה, לא תשא משא ומתן יש ביניכם? שום מה כתיב בה, קבל את אביך ואת אמך, אב ואם יש לכם? שום מה כתיב בה, לא תרצח, לא תנף, לא תגנוב, קנאה יש ביניכם, יצרה יש ביניכם? אין לכם כלום, אתם לא צריכים את התורה. אנחנו צריכים לקבל את התורה. מיד הודו לו, לקדוש ברוך הוא, שנאמר השם אדוני מאדיר שמך בכל הארץ, ככה מסתיים המזמור חץ, ולא כתוב, אשר תנה אותך לשמיים. הם הסכימו. אומר המהר"ל, בתפארת ישראל, רק קורא כמה שורות פרק כ"ד, על המדרש הזה, כל הדברים אשר נאמרו כאן, מה שאמר הקדוש ברוך הוא, ושאלת המלאכים, ותשובת משה, אינו ויכוח דברים. זה לא היה באמת ויכוח כזה. כשנודעים אגדות, צריך להבין שזה דברים מופשטים, זה לא כך, זה רק, הלבישו לנו את זה בתומס, היה באמת היה ויכוח כזה? לא, לא היה ויכוח כזה. אז מה זה? רק מה שמתחייב לומר מן השם יתברך, נקרא שכך אמר השם יתברך. מה שמתחייב מהקדוש ברוך הוא, נקרא שכך אמר. מה שמתחייב מן המלאכים, נקרא שכך אמרו המלאכים. לא באמת הם אמרו. ומה שמתחייב מצד משה, נקרא שכך אמר משה. זה לא שבאמת היה ויכוח, אלא באמת, זה מה שמצד המלאכים, שהם מופרשים מהעולם הזה, הם לא מבינים מה התורה, הם מכירים את התורה אצלם בשמיים, אומרים, זה ביזיון לתורה להינתן לעולם הזה. אבל משה רבנו אומר, מבין, הקדוש ברוך הוא כמובן אמר לו את זה, התורה ניתנה עד רבה להעלות את העולם הזה. זאת המטרה של כל התורה, להינתן לפה. אומר התורה, אנשי קודש תהיו לי. הקוצקר אומר, אנשי קודש, אנשים, בני אדם, בשר ודם שהם קודש. מלאכים יש מספיק בשמיים, זה לא העניין. העניין הוא שיהיו אנשי קודש. וזה רק ניתן בכוח התורה. אז עכשיו נעשה סדר. ובעצם נעשה סדר גם במהלך של חג השבועות כפי שאנחנו חוגגים אותו היום. מצידנו, אנחנו כבני אדם, העבודה שלנו זה להיות כמה שיותר מופרשים מהתאוות ומהיצר הרע. באמת להתעלות, זה העבודה שלנו. הרי אנחנו, יש לנו את היצר הרע, אנחנו צריכים להתגבר עליו. אז מצידנו אנחנו מתכוננים וסופרים, 48 יום, הנה היום זה 48 יום לעומר, זה כנגד 48 דברים שהתורה נקנית. אנחנו מצידנו צריכים להתכונן ולהתכונן, והשיא הוא ליל שבועות, כל הלילה לומדים, מצידנו. זה שלב א', כדי שנהיה רואים לקבל. שלב ב', צריכים לקבל את התורה, זה בשחרית, קריאת התורה, הקדמות, מקבלים את התורה, שומעים עשרת הדיברות, מספר תורה, כשר, זה משהו מעין מתן תורה וטעם עליון, גם ההקדמות, זה דבר מאוד מאוד עליון, שבא קצת שנבין מה זה התורה שאנחנו הולכים לקבל. כמובן, התפילה, כל התפילה, והלל ומוסף, הכל, אנחנו מקבלים את התורה. אחרי שקיבלנו את התורה, מה החידוש של היום הזה? יום מתן תורה, שהתורה ניתנה לאן? לעולם הזה, דיינו, שישראל יהיה מסוגלים לאכול ולשתות, כן, כולם באים עלה מלחם, למה? כי יום שניתנה בתורה הוא. קיבלתם תורה? עכשיו בואו נראה איך אתם מרוממים את החומר, איך אתם לא נגררים אחריו, עד רבה, מרוממים אותו, זה בדיוק התהליך, ואז אחר כך כבר הולכים לסעודת חג. זה בעצם התהליך של חג השבועות. אנחנו מתכוננים, מצידנו מתעלים כלפי מעלה, מקבלים את התורה, ואז מרוממים את החומר עם התורה. זה בעצם, הכל מתיישב, זה לא סותר. מצידנו, זה זמן מתן תורה. וככה השפת אמת אומר, דבר יפה. אומר, בשבועות יש שתי מיני התקרבות. שתי הלחם, שתי מיני התקרבות. ליבות בני ישראל, השם יתברך. זה מצידנו. והתקרבות המקום לבני ישראל. והם שתי הלחם. ובני ישראל מתפארים, יום מתן תורתנו. אנחנו אומרים, מתן תורתנו, אנחנו רוצים להתדבק ולהתקרב לקדוש ברוך הוא. תן לנו תורה. הקדוש ברוך הוא בתורה מחשב עיקר החג על התקרבות ליבות בני ישראל. זה שהתורה מתקרבת אלינו. זה נפלא. אנחנו אומרים כמה אנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים את התורה. הקדוש ברוך הוא אומר כמה אני אוהב אתכם, כמה אני רוצה שאתם תקבלו את התורה, וכמה אתם תרוממו את העולם. לכן נמצא את הקדוש ברוך הוא בתורה, זה נקרא יום הביכורים. עכשיו אנחנו גם מתחילים להבין איך ביום אחד קצר אנחנו מסוגלים באמת להרגיש אותו כחג, כרגל. כי היום הזה, עליו נאמר דבש וחלב תחת לשונך, נוהגים לאכול מאכלי חלב, נכון? וגם דבש. דבש וחלב, דבש זה מאוד מאוד מתוק. דבש מצאת, אומר הפסוק, אכול דייקה, קצת אפשר לאכול דבש, הרבה דבש אי אפשר. זה יום כל כך מתוק, כל כך מרוכז, שבוע, אי אפשר יותר מיום אחד כזה מתוק, אי אפשר. לא מסוגל לי, כמו דבש, אתה יכול לאכול דבש כל כך הרבה? אתה לא יכול. זה כל כך מתוק, כל כך מרוכז. איך אני יודע שזה מרוכז? שזה שבע ימים שמרוכזים ביום אחד? יתרון האור מן החושך, מלכות שמחות, חג השבועות כמו כל רגל הוא מבטל שבעה א', ב', הוא נחשב בעצמו שבעה ימים, בחלק מהשלושים. זה נחשב. לפני שש שנים נפטר דוד של אשתי, נפטר באלף סיוון, כמו השנה, יום שישי, אז קמו מהשבעה ביום, ערב שבועות, יום שלישי, אז זה כאילו כבר שבעה ימים, למרות שעברו רק חמישה ימים, וחג השבועות נחשב בעצמו עוד שבעה, אז יום אחרי שבועות הם כבר 14 יום, מהשלושים נשאר להם רק 16 יום. ככה, זה מבחינה הלכתית, זאת ההלכה. ואז אחרי 16 יום נגמר כל דיני השלושים, למי שזה לשאר האבלים, בלי, לא האבן, לא האבנים, זה לא, אני רק אומר, זה יום שמרוכז בו שבעה ימים. הוא כאילו מרוכזים בו, מקופלים בו שבעה ימים, ברגלים אחרים אין את זה. כי בלאו הכי שבעה ימים. אז אתם מבינים כמה זה יום מרוכז? זה יום מאוד מאוד מרוכז, מאוד 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 מתוק. והאמת היא, שבו אנחנו מקיימים כפשוטו, חציו להשם וחציו לכם, 12 שעות לומדים ומתפללים, עד, כן, פחות או יותר, נכון? תפילה בישיבה, זה, זה לוקח, והאמת היא יותר אפילו, יותר לומדים מאשר יושנים ואוכלים. בכל יום טוב רגיל, בינינו, בסוכות, יום טוב ראשון של סוכות, כמה חציו להשם יש? במקרה הטוב, אתה לומד איזה שעתיים? אבל בשבועות אתה באמת לומד שש, שמונה שעות ככה, באמת. פלוס תפילה, תפילות, גם שער, גם חציו להשם, גם התפילות. למרות שפעם, זוכר, זכיתי, למדתי בקדומים, איזושהי תקופה, היה רב בנימין הרגלין, יושב עם קום דמו, היה גר שם, היה מתפעל בישיבה, אז זוכר, הוא אמר ביום טוב, יום טוב אחד, אולי זה היה בשמחת תורה. אז הוא אמר, אחרי התפילה, וכן, בשתיים ככה בצהריים, הוא אמר, חסידים אומרים, עד עכשיו קיימנו את החציו לכם. עכשיו אנחנו אוכלים בשביל הקדוש ברוך הוא. מהתפילות נהננו, זה מה שאנחנו באמת רוצים. עכשיו, בסדר, זה הפוך על הפוך, אבל האמת היא שבאמת מקיימים פה כפשוטו, חציו להשם וחציו לכם, אבל זה יום מאוד 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 מרוכז, ולכן זה חג עצום, זה חג עצום שנקרא חג השבועות. מה זה חג השבועות? הרי הוא לוקח שבועות, אפילו שבוע הוא לא. הוא מרוכז, הוא השבוע מרוכז בו. מה זה השבועות? אלא כמו שפסח נקרא חג המצות על שם מצוות מצה שבו, כמו שחג הסוכות נקרא סוכות על שם מצוות סוכה שבו, חג השבועות נקרא פשוט על שם מצוות וספרת לך, מאחל לך רמש ומגמת, אחרי לספור שבעה שבועות. אחרי שספרנו את כל השבועות, זאת המצווה של החג הזה בעצם. אלא מה? בחג עצמו אנחנו כבר לא סופרים. בחג עצמו אנחנו כבר לא סופרים. כי החג עצמו הוא כאילו התוצר, הוא הפרי של הספירה. ספרנו ככל שספור יותר טוב, ככה נגיע בעזרת השם יותר מוכנים לחג השבועות. ומה זה הספירה? הזכרנו בשבת, מי שהיה פרשת אמור בשבת הורים, אז הזכרנו את זה, נחזור על זה קצרה, שספירת העומר מתי היא מתחילה? בימי הפסח, נכון? בט"ז ניסן, שהקצירה תתחיל בצורה טהורה, בפרישות מחמץ, כל הקציר הוא, כל החדש, הוא חייב להיות מצה, זאת אומרת, אסור שיהיה חמץ, זה באמצע פסח. אז מתחילים אותו בקדושה ובטהרה, ואמרנו שמתחילים, כבר ביום הראשון אומרים היום יום אחד לעומר. מניפים אותו רק למחורת, כי הכוונה לקצירת העומר, וזה מדויק בפסוק, מאחל חרמש בקמה, איך שמתחיל החרמש בקמה, והמשנה בהלכות אומרת שהיו מיד במוצאי יום טוב, מיד, איך שיצאת הכוכבים, שואלים אותו, קוצאת הכוכבים, קוצאת הכוכבים, טרח, קוצרים את הקציר הראשון, וראה, דרך אגב, ראיתי שם את תפארת ישראל, שהוא אומר שזה אחת הסיבות שקוצרים מיד, כדי שכשיספרו, שמחתי לראות את זה, זה כתוב. כדי שיספרו, יספרו כבר לקצירה. כי אין מקום שיקדים את בית הדין. בית הדין זריזים, על הרגע הראשון כבר, גם עם עניינים הכי מוקדמים, לספירת העומר עוד לא הגיעו. אבל תחילים 10 דקות קודם, לספירת העומר עוד לא הגיעו. בצד הכוכבים. אז, או בצד השבת, בצד החג. אז קוצרים. עכשיו, הקצירה זה תהליך, זה תקופה. כמו שכתוב במגילת רות, שנעמי ורות שבו לבית לחם בתחילת קציר זוהרים, מה זה? פסח. ורות לקטה בשדה בועז, כתוב כל קציר הסוהרים וכל קציר החיטים. דיינו, עד שבועות. בדיוק בתקופה הזאת.
מה
עושה
שבועות?
מה?
אפילו
אחרי. בסדר. וזה תקופת הקציר. ובפסוקים, בתורה, לחג השבועות, יש פסוק לכאורה שלא קשור. כתוב, אחרי סולת תהיינה, חמץ תאפנה, כתוב, ובקוצריכם ותקציר ארצכם, לא תחלה פאת צדך בקוצריך, ולקט קצירך לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם, אני השם אלוקיכם. שואל רש"י, מה הקשר מתנות עניים פה למועדות? אז מביא רש"י חז"ל, למדך שכל המתן מתנות עניים, עלה להם כתוב, כאילו בנה מקדש וכאילו קורבן. אבל לפי מה שאנחנו אומרים, אפשר להבין את זה בעוד זווית, שלא רק הספירה תהיה תאורה מצד שזה פרוש מחמץ, שזה בעצם עניין של בן אדם למקום, אלא גם בן אדם לחברו, שזה הקצירה תהיה ספוגה בחסד. ומי קיים מתנות לעניים בהידור? בועז. וזה הפשט שדוד המלך נולד בחג השבועות. לא רק טכנית, יכול להיות שהוא נולד בחג השבועות. אבל המשמעות היא, כשקוצרים קצירה כזאת בתקופה הזו של ספירת העומר, כל כך בהידור של חסד, מה זה מביא? מביא למלכות ישראל. זה הבסיס שמתוכו נולד דוד המלך. אתם מבינים מה זה? מה זה, מה, מה זה, מה זה יום החמישים? יום החמישים זה משהו גבוה מאוד. שער הנון, 50 שערי בינה, זה יום נשגב. יום נורא. יום הביקורים, יום חג השבועות. יום מרוכז מאוד, יום מתוק מאוד. יום שהוא התוצר של 7 שבועות, וכשסופרים את זה בצורה הכי נכונה, אז מה מגיעים למלכות ישראל? מה זה מלכות ישראל? זאת ההופעה הכי גדולה של תורה בעולם הזה. הרי למה אנחנו שואפים? כותב מרן הרב זצ"ל במהלך הידיעות בישראל, הוא כותב, בראשית מטאו של העם הזה, אשר ידע לקרוא בשם הרעיון האלוקי הברור והטהור, הוא מדבר על אברהם אבינו, בעת השלטון הכביר של האליליות בתאומתה פראותה, כולם היו פראים, כן? נתגלתה השאיפה להקים ציבור אנושי גדול, אשר ישמור את דרך השם לעשות צדקה ומשפט. זוהי השאיפה. אני מדלג. למען דעת, שלא רק יחידים, חכמים מצוינים, חסידים ונזירים, אנשי קודש חיים באור האידאה האלוקית. זה לא חוכמה. כי גם עמים שלמים, קודם אומר, למילואה של שאיפה הזאת, צריך שציבור זה יהיה בעל מדינה. זה הנקודה. מדינה, פוליטית, סוציאלית, כיסא מהלכה לאומית, ברום התרבות האנושית. זאת המטרה של התורה. שיהיה ממלכת כהנים וגוי קדוש, שיהיה פה מלכות ישראל שמתגלה דרך דוד המלך, וזה בעצם הופעה של תורה הכי גדולה שיש בעולם. כיוון שגלו ישראל במקומם, אין לך, אומרת הגמרא בחגיגה, אין לך ביטול תורה גדול מזה. יש כאלה שאתם מבינים, מה ביטול תורה בזה? מה, לא למדתי איזה שעה? לא, ביטול תורה זה ביטול הופעה של תורה, זה הביטול תורה, אין לך ביטול תורה גדול מזה, ביטול תורה שאנחנו מדברים, של זמן, זה ביטול תורה, אבל זה ביטול תורה זמני, קטן, פרטי, אבל כשהתורה לא מופיעה בישראל בעולם, זה הביטול תורה הכי גדול שיש, אין לך ביטול תורה גדול מזה. ולכן כשאב ישראל חוזר לארצו, זאת הופעה של תורה, וזה השיא של שבועות, ולכן קוראים מגילת רות בשבועות, לא רק כי בסוף דוד המלך נולד במקרה בשבועות, אלא זה מה שהביא, הקציר הזה, הספירה הזאת, זאת דוגמה נפלאה, אידיאלית של מה ספירת עומר צריכה להוליד. יכולה להוליד את מלכות ישראל. אז הבנו שכל הקורבנות האלה, המיוחד שבהם, זה קידוש החומר. יש פה שלמים, אין לנו בכל התורה שלמי ציבור. אין, יש תמיד קורבן ציבור זה עולה או חטאת. אין שלמים. שלמים זה שלמי יחיד. המקום היחיד שיש שלמים זה בחג השבועות. שני כבשים בני שנה לזבח שלמים, כבשי עצרת. ומה מיוחד בשלמים? שהכהנים אוכלים אותם, זה קודשי קודשים. אין גם שלמים של קודשי קודשים חוץ מאלה. שלמים זה קודשים קלים, בדרך כלל. פה זה, וזה זה שיא הקידוש החומר, שבן אדם, כהן, יכול לאכול קודשי קודשים, לאכול. בן אדם אוכל קודשי קודשים. זה בעצם התכלית של מתן תורה, וזה בדיוק אותו רעיון, זה בדיוק הקורבנות. וזה בדיוק חומר, סולת ינה חמץ תאפל, כן, דווקא חמץ, כן. דווקא חמץ כדי להראות שאנחנו מסוגלים להתמודד עם החמץ. בשביל זה ניתנה לנו תורה, כי יש לנו חמץ, יש לנו יצרה. המלאכים לא צריכים את התורה. התורה ניתנה לנו כבני אדם, כי אנחנו צריכים את התורה, ואיתה, בעזרת השם, להתמודד. בראתי לא יצרה, בראתי לא תורה תבלין. התורה היא בכוחה לרומם אותנו, לרומם את ישראל, לרומם את החומר. אז אתם מבינים, התחלנו עם זה שיש איזושהי סתירה. לכאורה, מצד אחד מתן תורה, מצד שני אכילה ושתייה, זה לא סותר. אדרבה, ומה הקשר לקורבנות החג? זה בדיוק הרעיון של כל הקורבנות. יום מתן תורה, המיוחד ביום הזה, זה שהתורה ניתנה לעולם. התורה ניתנה לעולם, זה אומר, וירד השם על הר סיני, כל העליונים, דווקא אומר המהר"ל, התפנו לכיוון העולם הזה, שהעולם הזה זה העיקר ביום הזה. שהתורה, אנחנו אומרים, הפוקוס ביום הזה, זה שהתורה ניתנה לעולם, זה הנקודה ביום הזה. לא עצם התורה, אלא שהתורה ניתנה לעולם. ולכן, אלא מה זה תהליך, בשביל לקבל תורה, אנחנו צריכים להזדקח. אז זה מה שהסברנו. אנחנו מצידנו לומדים כל הלילה, מקבלים את התורה, ובאים התורה, באים ומרוממים את החומר, וזה בדיוק עניין הקורבנות. עכשיו שאלנו רק לענות על השאלה האחרונה שלא ענינו, למה התורה לא מזכירה שזה יום מתן תורה? אז אני חושב שהתשובה לזה היא, בשביל להבין את התשובה לזה, צריך להבין בעצם מה זה היה מתן תורה ומה זה היה באמת מעמד הר סיני. מתן תורה זה לא רק מתן תורה. ודיינו, אנחנו אומרים, אילו קרבנו לפני הר סיני, ולא נתן לנו את התורה, דיינו. אז מה זה קרבנו לפני הר סיני? זה משהו אחר מנתן את התורה. נכון, זה שני דברים. כי היה פה מעמד גדול עוד לפני עצם הצרד הדיברות ששמענו, הקרבנו לפני הר סיני. מה זה הקרבנו לפני הר סיני? רק אומרים, קצת לקבל מושג. הרמב״ם באיגרת תימן, ששם הוא מסביר, הוא מחזק אותם על יסודות האמונה, אז הוא כותב, וזכרו מעמד הר סיני, שציוונו השם לזכות תמיד, וזכרנו מלשכוח אותו, וציוונו להודיע אותו לבנינו עד שיגדלו על ידיעתו, והוא אומרו יתעלה, הקישה מלך ושמוע נפשך מאוד, ותשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ותסור מלבבך כל ימי חייך, ועודתם לבניך ולבני בניך, יום אשר עמדת לפני השם עוקיך וחורב. וראוי לכם אחינו שתגדלו בניכם על דימוי המראה הגדול ההוא, ותספרו בכל קיבוץ גדולתו וכבדו, שהוא עמוד שהאמונה סובבת עליו, והטענה מביאה לידי אמת. מעמד הר סיני זה יסוד האמונה שלנו. זה יסוד האמונה שלנו, ששישים ריבו ראו, כמו שאומר הכוזרי, דבר שנתברר לבני ישראל בראשונה על פי ראות עיניים, ואחרי כן נמסר במאמר ראשון עוד קפה, איש מפי איש בקבלה דומה למראה עיניים. זה גם הכוזרי וגם הרמב״ם, שני עמודי היסוד של האמונה שלנו, שניהם אומרים שהיסוד של האמונה זה מעמד הר סיני. למה? כי שמה כל עם ישראל ראה מראות אלוקים, וגם בך יאמינו לעולם. ראינו את זה, 60 ריבו, פלוס כל עם ישראל, נשים וטף, והעבירו את זה איש מפי איש. זה דבר שגם הנצרות וגם האסלאם מודים, הרי גם הנצרות וגם האסלאם מודים שהמעמד הר סיני, משה רבנו, הם לא חולקים על זה, רק הם אומרים באיזשהו שלב, חס וחלילה, זה עבר. אבל מה הם אומרים? אותו האיש שלהם, או אותו האיש שלהם, זה אף אחד לא ראה, הוא במערה התגלה לו. זה סיפורי סבתות. אנחנו לא במערה, לא בנסתר. כולנו וכל העולם מאמין בזה. כל העולם מאמין בזה, אף אחד לא חולק על זה, אי אפשר לחלוק על זה. על זה שקיבלנו תורה במעמד כזה ברור ונשגב ולאין כל ששמענו באוזניים שלנו אנוכי השם אלוקיך וזה עבר מדור לדור אי אפשר פה להמציא המצאות אין דבר כזה אי אפשר אפילו הנצרות והאסלאם ביחד שניהם כל העולם מודה לזה הם אף אחד לא יכול לחלוק על זה אז המעמד הזה הוא מעמד עצום ונשגב עכשיו, לא רק מבחינת יסוד האמונה, אלא גם זה היה מעמד רוחני נשגב. רק משתי שורות משאר נפש החיים, שער אלף פרק דזיין. בשעה שעמדו ישראל על הר סיני לקבל תורה, היו מבקשים לשמוע דיברות מפי הקדוש ברוך הוא, שנאמר, ישקל לי מנשיקות פיו. שימו לב, שבעת המעמד המקודש, זכו כולם שהיה חופף ומאיר עליהם זיו ניצוצי זוהר, בחינת הנשמה מנשמת פיו יתברך כביכול, והוא סוד הכתרים שזכו בסיני. בשמחת עולם על ראשם, ועל ידי כן זכו להשיג סתרי פנימיות נשמת התורה הקדושה. זאת אומרת, היה פה מעמד, מעמד מבחינה רוחנית, מדרגה גבוהה שעם ישראל התעלה אליה, באותו מעמד. הרב קוק בלשון שלו, אומר במהלך עדות פרק ב', הוא כנסת ישראל, במעמדה הניסה והנשגב, בימים מקדם, בימי פריחתה והתחלת גידולה, בימי חסדי נעוריה ואהבת כלולותיה, הגיע בנשמתה המזהירה, בתעופה גדולה, למקור ההורה העליונה, לתכונתה הלאומית של כנסת ישראל, השרישה במעמקי העידה האלוקית הצלולה, בכל אהבת אש עוז אהבתה, ובכל תפארת עוד רעם גבורתה, כן, היו רעמים, ברקים, ועם ברכי נוגה חתמה לה את חותם לאומיותה. העידה האלוקית חתמה לנו את הלאומיות שלנו, הלאומיות שלנו היא קודש. ובאוצר העידה הלאומית שלנו נגנזה ונזרעה העידה האלוקית בתכלית הכישרון לשכלול העליון והגמור המאיר את העולם כולו בכבודו. זאת אומרת, זה היה מעמד עצום שבעצם היה פה איחוד בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, וזה בעצם מה שיצר את עם ישראל כפי שהוא. אז אני חושב לומר שזה מעמד כל כך מסגב, כל כך אדיר, כל כך יסודי, כל כך מלווה אותנו כל יום, שאי אפשר לצמצם אותו ליום אחד. אי אפשר להגיד, זה היום שבו ניתנה התורה. וזהו. בכל יום יהיו ביניך כחדשים. זה עוד יותר גדול מציאת מצרים. זה דבר שלא יכול להיכנס אפילו בצמצום בזמן, לכן גם אין לו תאריך בתורה. לכן גם התורה לא מזכירה ביום הזה, ניתנה תורה, כי זה מצמצם את הדבר העצום הזה. זה כל כך גדול שאי אפשר לצמצם אותו ליום אחד. אז נכון, חז"ל אומרים לנו, תשמע, זה בעצם קרה אז, אבל כפי שאמרנו, זה לא באמת. באמת, אם אתה הולך לבחינה היסטורית, אז זה קרה ביום ה-51 אז. ולפי רבי יוסי, בכלל בזין, ולפי רבנן בוואב, שקיצו על פי הריאה, לפעמים ועשו בהי. אז זה לא באמת על אותו יום. אבל זה תוכנו הפנימי של היום. זה תוכנו הפנימי של היום. כי יום 50, כשאתה מגיע למדרגה כזאת גבוהה, מה זה יום 50? ש-50 שערי בינה, אתה מגיע למדרגת התורה. מה כן היום הזה? זמן מתן תורתנו. זה היום שבו ניתנה התורה לעולם. אנחנו מדגישים את הנושא הזה שביום הזה ניתנה התורה. אנחנו לא יכולים להגיד, זה יום התורה. התורה היא הרבה יותר, היא לא יכולה לתנצם ליום הזה יום אחד. אלא מה? ביום הזה באמת ניתנה התורה לעולם. ולכן ביום הזה אנחנו מסוגלים, אומר המעלה, אנחנו גם משומרים מלהימשך אחרי החומר, אנחנו יכולים לאכול דבש וחלב ומאכלי חלב בקדושה ובטהרה ולהתעלות. אז בעזרת השם, שנזכה להתעלות באמת בחג השבועות, להזדקר כראוי, לקבל את התורה ובכוח התורה לרומם את העולם כולו אל שאיפתו, עד שיופיע התורה במלכות ישראל בצורה שלמה.
אמן.
נגיד.